פלוס מינוס, מדברים על כסף בחוכמה.
בהגשת שולם פקשר ופישל רוזנפלד.
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החרדית.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פלוס מינוס. אני פישל רוזנפלד.
ואני שולם פקשר. והיום נדבר על נושא שמשפיע על כולנו. גם לפעמים אנחנו מעדיפים לא לחשוב עליו. הפנסיה שלנו.
נכון, וכדי לעזור לנו להבין את הנושא המורכב הזה, הזמנו את שירה שפקס, מומחית בתחום התכנון הפנסיוני.
נדבר על איך לבחור קרן פנסיה, מה ההבדלים בכל המסלולים, ואיך לקבל את ההחלטות הנכונות היום שישפיעו לעתיד שלנו. אז בואו לקבל לברכה את שירה, שלום שירה.
שלום לך.
פתיח קצר והתחלנו.
פלוס מינוס, מדברים על כסף בחוכמה.
בהגשת שולם פקשר ופישל רוזנפלד.
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החרדית.
שירה, לפני שנצלול לעולם הפנסיה, ספרי לנו לרגע שנפל לך הסימון. מתי הבנת שזה התחום שבו את רוצה להתמקד?
להתמקד. ביום שבעצם עזרתי לבן אדם, והוצאתי אותו מאיזשהו משבר שהוא היה, הבנתי שזה התחום שאני רוצה להתמקד.
כאילו, למה דווקא זה? אולי ייעוץ כלכלי?
יכול להיות גם, אבל זה הניסיון שלי, זה ההיסטוריה המשפחתית שלי גם, וזה הסיבה.
פנסיה זה עזרה כלכלית לא פחות. זה ליווי כלכלי לא פחות.
חד משמעית. אנשים לא יודעים להעריך כמה זה חשוב. זה גם הסיבה למה זה אחד מהפרקים הראשונים פה בפודקאסט. בספר שלי, אגב, זה הפרק הראשון. אני כותב שם שלמרות שהגעתם לכאן כדי לשמוע על כלכלה נבונה ועל את זה, בסופו של דבר הפנסיה זה הנושא הכי חשוב, העתיד שלנו, תוחלת החיים רק עולה, הביטוח הלאומי רק קורס, אם אנחנו רוצים להתקיים איכשהו ולא להיות תלויים בילדים שלנו, אז זה רק לחשוב ולתכנן את זה כמו שצריך.
ולמה זה הפנסיה, בשונה מדברים אחרים? הרבה אנשים מעדיפים לא לחשוב על זה, או לדחות את זה. אני רואה את זה הרבה בעצמאים, ששם החוק מחייב, אבל הוא לא מוודא שהם עושים את זה, בניגוד לסחירים.
כי לכל אדם קשה לחשוב על משהו שהוא לא ממשי מול העיניים. זה דברים שהם רחוקים. פנסיה זה 40, 50 שנה קדימה. קשה לבן אדם להסתכל על זה, אחד. פנסיה נותנת גם מענה באמצע החיים, חס וחלילה היא יכולת עבודה או פטירה, אבל ודאי שעל זה הבן אדם לא רוצה בכלל להסתכל. אז זה תחום שמאוד מאוד קשה להביא את הבן אדם לשולחן, לשים אותו מול העיניים ולהגיד לו, בוא נחשוב אפילו על החלק האופטימי, גיל 67, אתה רוצה לפרוש, להפסיק לעמול קשה. קשה לו להגיע לשם.
ואז בן אדם אומר, אוקיי, אני אשים כמה שקלים בצד.
לא, זה הולך אחרת. אני מבין בנדלן, אני אשקיע בנדלן.
בדיוק, זה מה שבאתי להגיד. אני אפריש, אני אשים במקומות אחרים, לאו דווקא בתוכנית הספציפית שנקרא פנסיה, שמשקיעים את זה בשוק ההון כמובן, ואז אני מוגבל לרגולטורית, מתי אני יכול למשוך, מתי לא. אני אשקיע בדירה, את הדירה הזאת אני אשאיר לגיל 60. למה לא?
לא אומר שלא. זה דבר ראשון. בן אדם יכול להיות שגם צריך להשקיע גם בתחום הנדלן. תחום הפנסיה הוא בהחלט ההשקעה הכי גדולה שהבן אדם עושה בחייו. קשה לו לראות את זה מול העיניים, אבל בן אדם יכול להגיע, אם הוא מתחיל בגילי ה-20, לחסוך לפנסיה, יכול להגיע עם צבירות של למעלה מדירה בפועל.
במספר?
במספר, יכול להגיע גם ל5 מיליון שקלים צבורים ויותר. לא מעט כסף אם הוא יעשה את זה נכון. אבל קשה לו לראות את זה היום מול העיניים בגיל 20, ועדיין גם בגיל 30. מתי שהוא יותר רואה את זה מול העיניים, זה אדם בגילי 40 ומעלה, אחרי שהוא כבר עמל וראה. עכשיו, למה לא לעשות בנדלן? לעשות גם בנדלן. אבל פנסיה זה משהו שהוא יכול לדעת שיכנס לו איקס כסף חודשי כל חודש לחשבון בגיל הפרישה ואילך. הוא יכול לתכנן כמה בערך הוא יצטרך.
יש גם עטבות מיסוי.
זה למה כן, אבל אני עוד מדברת עוד לפני מיסוי. למה, גם אם לא היה הטבת מיסוי, למה לא להסתמך על משהו שנכנס חודשי בצורה מסודרת לחשבון, בלי שהוא צריך לרדוף אחרי סוחר שישלם לו שכירות, בלי מה שנקרא כל מיני דברים בדירה שעושים לו עוד עמל נוסף בגילים המבוגרים. קשה להתעסק עם עוד דברים נוספים שהוא גם ככה עמוס.
אז לפני שאנחנו צוללים מתוך הסיפור, מדברים כבר על מיסוי וכאלה, אז בואו נתחיל שנייה מההתחלה. מה זה פנסיה?
פנסיה, א', זה מוצר בתחום הפנסיוני. פנסיוני בעצם יש לו מגוון מוצרים, אחד המוצרים העיקריים נקרא תוכנית שנקראת קרן פנסיה. קרן פנסיה באה לתת מענה בעצם לשלושה דברים. הדבר הראשון זה גיל הפרישה. בגיל הפרישה של הבן אדם תהיה קצבה חודשית מסודרת. הדבר השני והשלישי זה דברים באמצע, אם קורה חס וחלילה איזה שהם דברים במהלך הדרך. אם זה בן אדם לא יכול לעבוד, מה שנקרא פנסיית נכות, הוא לא יכול לעבוד למעלה משלושה חודשים כתוצאה ממחלה ומתאונה, ונושא של פנסיית שערים, פטירה. פנסיה חודשית לבת זוג ולילדים עד לגיל 21. זה פנסיה בעצם באה להגן על המשפחה בצורה חודשית, לכל השלושת הפרמטרים הללו, זה בעצם הרעיון.
ומה ההבדל בין זה לקופת גמל?
קופת גמל זה מוצר חיסכון לגיל פרישה, כיום לגיל פרישה, והוא בא לתת צבירה של כסף. כסף מלא, הוא אמור לתת קצבה חודשית בסוף הדרך, קופת גמל לא יודעת לשלם קצבה חודשית, זה צריכו להעביר את זה לתוכנית שתדע לשלם קצבה. אבל בסופו של דבר, קרן פנסיה היא באה לתת גם את הקצבה החודשית וגם את ההגנות למהלך הדרך, בעלויות יחסית זולות.
הגנות הכוונה אובדן כושר עבודה, ונכות ושארים.
נכון.
זאת אומרת, מה זאת אומרת נכות?
נכות זה אי יכולת עבודה, כמו שאמרת, אובדן כושר עבודה, רק השם בקרן הפנסיה הוא נקרא נכות. למה נכות? כי זה הגדרה כללית, אם בן אדם לא יכול לעבוד בכלל, לאו דווקא בעיסוק הספציפי שלו. זאת אומרת, בן אדם אחר לא יכול להיות, למד להיות יועץ כלכלי, והוא לא יכול להיות יועץ כלכלי, כי יש לו בעיה כרגע של חישוב מספרים מסיבה כזאת או אחרת, קרן פנסיה תגיד לו, לך תעשה משהו אחר.
נכון, אז איך אפשר לפתור את זה?
יש מוצר...
כי זו הטענה העיקרית, בדיוק, כי זו הטענה העיקרית שאני שמעתי גם הרבה פעמים, כשאני אומר שיש פה סעיף ביטוחי, עזוב, אומרים לי, עזוב, אי אפשר לממש את האופציה.
א', אפשר לממש.
כן, אבל קשה.
אנחנו מממשים את זה מדי יום. קשה, לא תמיד, תלוי, שוב, תלוי מה המצבים. אבל יש לזה פתרון לא לכל העיסוקים, אבל יש מוצר שנקרא מטריה ביטוחית לקרן פנסיה, שהיא באה לתת הגדרה עיסוקית, אם קרן הפנסיה לא תיתן מענה. זה לא לכל העיסוקים, לא לעיסוק, אנחנו קוראים לזה מקצוע כחול, מה שנקרא, זה יותר למקצועות הלבנים, ולבן אדם שבאמת רכש השכלה מסוימת, ויש לו תעודה, ושוב, שיש עיסוקים מסוימים שאפשר לקנות להם, בשקלים יחסית בודדים, הגדרה לקרן הפנסיה שחסרה.
ובמשון הפנסיה, מבחינה איך זה בנוי כאילו, זאת אומרת, יש הגנות, ואני יודע שיש כזה מושג פה שנקרא ערבות הדדית, ואיזה נקטוארי, תוכלי להרחיב לי על זה? כי באמת, על מנת להבין את הסיפור, כמו שצריך.
אפשר להרחיב על זה, אין שום בעיה. איזון נקטוארי בסופו של דבר, הקרן היא כמו קיבוץ, בסוף קיבוץ, יש הדדיות, אם כולנו היום בקרן הרווחנו כסף, כי לא היו הרבה מקרי פטירה ונכויות במהלך השנה האחרונה, לדוגמה.
זה קורה בעיקר בקרנות צעירות.
בעיקר בקרנות צעירות, כי אין הרבה משתמשים.
תגדירו קרנות צעירות, כן.
זה קרן, שבעצם יש בה מספר מצטרפים, במספר עמיתים, נקרא לזה, בהגדרה של הקרן, קטן באופן יחסי. בקרנות הגדולות, כבר נכון להיום, מספר עמיתים הוא גדול, כמות השימוש או בפרישה, או שאנשים פרשו, או שאנשים הגיעו למצב של פטירה או יכולת עבודה, יש שימוש. ברגע שיש שימוש מעבר למה שהקרן צפתה שיהיה, אז גובים מכלל העמיתים עוד סכום כסף נוסף, נקרא לזה דמי ניהול נוספים, זה קוראים לזה איזון אקטוארי.
זאת אומרת, הוא לוקח מהכסף שכבר הפרשתי, שאני והמעסיק...
שהצבור.
הוא לוקח משם כסף?
נכון.
זאת אומרת...
אז למה לא לעבור עכשיו לצורך העניין לאינפיניטי, כי יש שם איזון אקטוארי יותר טוב?
א', אפשר לעבור, אחד. ב', למה לא לעבור? כי ביום שאינפיניטי תספוג איזשהו מכה, מה שנקרא.
כמו השביעי לאוקטובר.
כמו השביעי לאוקטובר, שיהיה כמות של אנשים שבבת אחת באינפיניטי...
דווקא באינפיניטי זה קרה?
לא, לא קרה. אני אומר, בתיאוריה.
בתיאוריה.
היו, אגב, היה כזה מקרים בקרנות צעירות, בזמנו אסון הרכבת, היה שהיו בקרן אחת שהייתה קטנה יחסית, ובבת אחת הייתה צריכה לשלם כמות של כספים למקרה נכויות או פטירה, שפה אנחנו מדברים על כסף מאוד גדול, כי זה לטווח זמן ארוך.
כל החיים יכול לקראת.
ואז היא לא הצליחה להחזיק את הקרן, ואז היה צריך למכור. זה בלגן שאף אחד לא רוצה להימצא בו. לכן, למה לא להיות בקרנות הקטנות? בגלל הסיבה הזאת. למה כן להיות בקרנות הקטנות? כי בזמן הזה, מרוויחים עודף אקטוארי, הפוך, לא איזון שלילי, אלא עודף חיובי.
ולתזמן את השוק הזה, זה כמו לתזמן את שוק ההון, אי אפשר.
אי אפשר לתזמן. עכשיו, יש גם נושא של יציבות של קרן, גם ברמה של ניהול תביעה, שהיא לא באה ומנסה איך לא לשלם את התביעה. ככל שהיא קטנה, היא תנסה כל הזמן כמה שפחות לשלם, כי
אין לה עודפים. את רואה את זה כשאת מנהלת תביעות?
כן, בהחלט.
שמנסים להתחמק לפעמים.
שכן, גם מחזיקים בסופו של דבר אנשים במחלקת התביעות, שמנסים, שלא מבינים לגמרי את התחומים עד הסוף, והם פשוט לא תמיד...
אז אחרי שהבנו את העיקרון של איזון אקטוארי וערבות הדדית, אז בואו נתקדם לדמי ניהול ודמי צבירה, דמי ניהול מהפקדה, דמי ניהול צבירה. מה הדבר הבא שאנחנו צריכים לבדוק בפנסיה?
נושא של מסלול השקעה.
רק שנייה, מה זה דמי ניהול?
דמי ניהול, מה זה דמי ניהול? בסופו של דבר, בכל מכשיר חיסכון, גם בבנק, יש דמי ניהול. או שהם שקופים לנו מול העיניים, או שהם לא שקופים לנו וגובים את זה מאחורה. בכל המוצרים הפנסיונים היום, דמי הניהול בסך הכל שקופים ללקוח מול העיניים, ויש דמי ניהול בקרן פנסיה.
זה המקום גם להזכיר למאזינים, תיכנסו לדוח הרבעוני שאתם מקבלים מקרן הפנסיה, תבדקו מה דמי הניהול שלכם, כתוב לכם לצד זה, מה דמי הניהול הממוצעים בקרן. אם אתם מעל הממוצע, פשוט תתקשרו לסוכן שלכם ותבקשו להוזיל.
עדיף בשנתי, בדוח השנתי, פחות ברבעוני, בשנתי רואים את זה יותר טוב.
ומה את מציעה, באיזה סכום של, איזה אחוזים?
זה מאוד משתנה, זה משתנה גם מה הצבירה שקיימת, ומה השכר שמפרישים לקרן.
באופן עקרוני, אני בן 25 נניח.
נכון לשנת 2025, בואו נדבר, כן, כאילו אבל... איפה שאנחנו נמצאים השנה.
משפחה צעירה יחסית, לא מבוגרת, אנחנו שוב, כרגע לא נכנס לזה.
מאוד תלוי מה המשכורת, מה הפרשות שמועברות, ומאוד תלוי גם מה הצבירה, אבל דמי הניהול הם סביב פחות מ-2% מההפקדה נכון להיום, ואגב, בקרנות ברירת מחדל,
שזה
מיטב דש לדוגמה, זה קרן שמצרפים אוטומטית העובדים ללא צורך לשוחח איתם.
זאת אומרת, עובד שלא בחר.
לפי החוק מעסיק חייב להפריש לך לפנסיה. יש לך אופציה לבחור באיזו קרן אתה רוצה להיות, ומי יהיה הסוכן שלך או חברת הביטוח שלך, ואם אתה לא בוחר, אז המעסיק מחויב לשים בקרן ברירת מחדל שהוגדרה על ידי משרד האוצר.
שזה מי? יש את מיטב דש, את אלטשולר שחר, ואת מור, אינפיניטי לדעתי עוד לא נכנסה. ודמי הניהול נכון להיום מההפקדה שהם יחסית גבוהים.
בברירת מחדל.
כן, דווקא.
עכשיו, למה?
למה? כי בסוף, ככל שהם הורידו את דמי הניהול, הם הבינו שאין מאיפה לחיות.
הורידו כאילו מצבירה.
הורידו מההפקדה, דווקא דמי ניהול מההפקדה גדלו, מהצבירה כרגע הם גם גדלו, ביחס למה שהיה בעבר, אבל שוב, נכון להיום, דמי ניהול אפילו בקרנות הגדולות, הם פחות מ-2% מההפקדה, ומהצבירה, שוב, תלוי מהצבירה שיש לבן אדם, פחות מ-0.2 ומטה, ומטה ומטה זה.
ומה שחשוב בסוף לטווח ארוך בפנסיה זה דמי ניהול מצבירה.
נכון, לאורך הזמן נכון, לפעמים בתחילת הדרך דווקא חשוב ההפקדה.
כי אז יש יותר הפקדות כמובן.
נכון, נכון. אז זה בתחילת הדרך דווקא יותר חשוב מההפקדה, ובהמשך לשנות מהצבירה. יש היום גם קרנות עם דמי ניהול שהולכים ויורדים ככל שהצבירה עולה.
באופן אוטומטי?
באופן אוטומטי.
מה, איזה קרנות לדוגמה?
דוגמה בחברת כלל, לדוגמה בחברת הפניקס. יש קרנות שדמי הניהול הולכים ויורדים ככל שהצבירה של הבן אדם עולה, אפילו בן אדם שמצטרף היום עם שכר נמוך, תיאורטית, והדמי ניהול שלו הולכים ויורדים במהלך הדרך, לאורך הזמן זה משמעותי.
אז זה הדבר הקודם שדיברנו, דמי ניהול. מה הדבר הבא שאנחנו אמורים לדוק? מה זה אומר?
מסלול השקעה בעצם בן אדם צריך להתאים א' לאופי האישי שלו, לפני נושא של כמה תשואה נקבל, אלא איפה נכון לו להיות מבחינת סיכון. קרנות הפנסיה בגדול יש איזושהי הגנת סיכון שהמדינה לקחה על עצמה מבחינת התשואות. מצד שני, ברוב הכסף
הנותר... תספרי לנו על ההגנה הזאת, מה זה?
ההגנה הזאת נותנת איזושהי מעטפת, שאם התשואה יורדת נכון להיום בקרנות החדשות, אם היא יורדת באחוזיות למינוס 5% לכאורה, אם אני לא טועה, אז המדינה תשלים את התשואה שירדה.
זה על כל החיסכון?
על 30% מהחיסכון. עכשיו, 70% מהחיסכון אפשר להשקיע בשוק החופשי, מה שנקרא לפי מסלולי ההשקעה שקיימים בקרנות. השאלה האם להימצא בסיכון גבוה, לכאורה ככל שאדם צעיר, נכון לא להימצא בסיכון גבוה.
טווח ארוך.
אבל כן. עדיין עם כל זה, אני יכולה להגיד שיש אנשים שהאופי של, האישי שלהם לא מתאים להם להיות בסיכון גבוה. יש בן אדם שברגע שנכנס ל-S&P 500, אם ניקח כדוגמת הטרנד האחרון שאנחנו נמצאים בו, כרגע אנחנו נמצאים בירידות של ה-S&P 500.
כצפוי.
כצפוי. אבל יש אנשים שברגע שרואים את הירידה,
בורחים.
נלחצים.
כן,
נלחצים.
כן, אבל כשזה לא בפנסיה וזה לא נזיל, אז ממה את מפחדת בעצם?
אני לא מפחדת. אבל הלקוח מפחד. הוא אומר, למה עשיתי את זה? אני לא רואה את זה.
אני מפסיד
זה
כסף.
זה לא בשבילי. יש, בסוף אנחנו...
את בעצם מפחדת שהוא ישנה מסלול כשהשוק למטה ויקבל הפסד?
נכון, לכן הוא צריך להבין את זה, נכון. והוא צריך להבין את זה, ואם באופי שלו זה מתאים לו, ויש בן אדם שמבין ואומר לטווח ארוך, כמו שאתה אומר, אין סיבה לצאת מזה עכשיו. אבל יש אדם שבא ובהינף יד עובר למסלול הסולידי באותו רגע. ואז הוא עושה לעצמו נזק.
נסביר רק למאזינים מה המשמעות. שוק ההון עולה ויורד כל הזמן, הוא מאוד תנודתי, ובאופן כללי, לפחות לפי ההיסטוריה, בטווח הארוך, השוק תמיד עולה. מה שקורה זה שאם אנחנו נלחצים בזמן שהשוק למטה ואנחנו עוברים למקום אחר, אנחנו בעצם מקביעים את ההפסד, כי אין לנו בעצם את התיקון חזרה של השוק, ואנחנו לא עולים בחזרה. אז מי שנלחץ ומשנה מסלול אחרי הירידות, מה שקורה זה שהוא בעצם גורם לכך שההפסד באמת יהיה הפסד אמיתי, וזה משפיע משמעותית על הפנסיה שלו.
לגמרי.
אז יש לנו 70% שיש לנו אופציה להשקיע כביכול איפה שאנחנו רוצים, ו-30% שזה בעצם אגחים, איגרות חוב.
ישראל, כן.
ויש דרך גם להפוך את 30 האלה, נניח אני בן אדם עם אומץ.
בקרן פנסיה, במוצר שנקרא קרן פנסיה מקיפה לו, יש מוצרים אחרים, קרן פנסיה משלימה, שפחות הייתי, אני, גם אם אנחנו עדיין רוצים לקבל מה שנקרא צורה יותר גבוהה, עדיין אני חושבת...
למה? כי מה ההבדל בין משלימה למקיפה?
כי הדמי ניהול יותר גבוהים, עלות הכיסוי הביטוחי יותר יקרה, על פניו, לכאורה, בהסתכלות...
זה יקר כמו ביטוח מנהלים או
לא,
פחות?
לא, יותר זול מביטוח מנהלים, אבל עדיין, אין היום גם ביטוח מנהלים למחירה, אבל עדיין הוא עדיין זול יותר, אבל על יקר יותר מקרן פנסיה. עדיין, בסופו של דבר, ה-30%, נכון שהם מורידים לנו את התשואה, אבל בהסתכלות ארוכת טווח, הם גם נותנים לנו איזשהו איזון מסוים, או ללכת למוצר שנקרא קופת גמל, שבו אין בכלל...
זה בדיוק מה שבאתי להגיד בסוף, כשהבן אדם רוצה להפריש פנסיה, יש לו בעצם שלושה אופציות חוקיות, נכון? אחד זה קופת גמל, השני זה פנסיה רגילה, מה שאנחנו מדברים על זה, והשלישי זה ביטוח מנהלים.
אין היום ביטוח מנהלים בגדול להפקדה.
אז בואו קודם כל נתחיל מה זה ביטוח מנהלים.
ביטוח מנהלים הוא היה בעצם, מהרעיון שלו היה מלשון, אני יכול לנהל לעצמי את הדברים לפי רצונותי האישיים, ללא תלות באף אחד, ולפי חשיבתי האישית.
בלי מנהל השקעות, בלי כלום?
אם מנהל השקעות, אבל מבחינת ניהול, האם אני רוצה שכן יקנה לי כיסוי ליכולת עבודה, אם אני רוצה כיסוי למקרה פטירה, אתה מנהל, אתה מחליט. מלשון חשיבה אישית שלך.
אתה בעצם קונה ביטוח, זה לא קרן עם עמיתים.
הבנתי, הבנתי.
עכשיו, העלויות של הניהול היו יותר גבוהות. היו לביטוחי המנהלים, מה שנקרא, במהלך הדרך היה להם כל מיני עטבות, בואו נקרא להם, חוזה, שבעצם נתן איזשהו הגדרות שלא קיימות במקומות אחרים.
היום?
היום אין. אין, בואו נגיד ככה, בגדול זה לא מוצר שהוא על המדף, בקטן, עם בן אדם, יפריש, למעלה מהפרשות מאוד מאוד.
יש את זה הרבה לעובדות הוראה, אני רואה. לא. בתוך מנהלים.
לא, לעובדות הוראה הרבה פחות.
קרן השתלמות.
דווקא פגשתי, לא, אני דווקא פגשתי משפחה, שיש להם, עובדת בחינוך עצמי, או כזה דבר, הם בתוך מנהלים. שאלת את עולם.
זה ותיק מאוד.
יכול להיות.
פחות אתה רואה דווקא בעובדי הוראה, אתה רואה יותר, הוותיקות, אתה רואה קרנות פנסיה ותיקות, או קרנות פנסיה אפילו תקציביות של המדינה בחינוך עצמי.
שזה דווקא בא לי היה לשאול, כן.
שזה טוב, אבל ביטוח מנהלים פחות אתה רואה. ביטוח מנהלים היו לאנשים שהצטרפו בשנות ה-95, עד 2000, הביטוחי מנהלים היו עם עטבות, הגדרות מאוד מאוד טובות ביחס למה שקיים היום בשוק. חוזה צריך לשקול אם לעשות בו שינויים. בביטוחי מנהלים משנת 2000, מה שנקרא, החוזה נהיה פחות טוב, הדמי ניהול היו יקרים יותר.
אז הבנו שיש שלושה אפיקי השקעה שאנחנו יכולים לשים, והפנסיה היא העדיפה, כי יש לזה כיסוי ביטוחי, ויש לה את החלוקה התקציבית אחר כך.
גם הדמי ניהול הרבה יותר זולים. קופת גמל, אתה לא תשלם דמי ניהול על הפקדה, אבל דמי ניהול מצבירה יהיו מאוד גבוהים, אנחנו נחלם על 0.7 וזה.
0.7 זה עוד טוב, כן.
והזכרת פה פנסיה תקציבית, וזה משהו שאנחנו שומעים הרבה, בעיקר ליוצאי צבא, ומאוד היה בא לי לשמוע מה זה. מה זה אומר?
פנסיה תקציבית זה מתקציב מדינת ישראל. בעצם, א', הבן אדם לא מפריש הפרשה מגדול מסחרו. זאת אומרת, בתוך התלוש אתה לא תראה הפרשה מהשכר, הכל על תקציב המדינה. אתה ואני משלמים את זה מהמיסים. למי שעל זה מאוד טוב לו, כי הוא גם לא מפקיד, וגם הוא יקבל בגדול כ-70% מהשכר בגיל הפרישה.
שזה בכמה אחוזים יותר מאשר שאני הייתי?
תלוי, אתה יכול להגיע גם היום, אם התחלת להפריש בגיל 20, אתה יכול גם לקבל 100% וגם 120%.
כבן אדם פרטי?
כן. אבל אתה א', שמת כל חודש כסף בשביל זה, פה מתקציבי, אין מזה, לא שמת, קיבלת.
הדבר הזה עדיין קיים?
לא. לזה לאנשים שהצטרפו עד שנים מסוימות, והיה להם מסלול פנסיה תקציבית, וזה לא קיים במגזר הפרטי בכלל.
במגזר הציבורי, אני שואל?
במגזר הציבורי גם אין היום להיכנס לפנסיה תקציבית בכלל שנים, כבר משנות ה-90 ו...
יש איזשהו כלל אצבע שלפיו אפשר לחשב מה תהיה הקצבה העתידית שלי? לצורך העניין, בן אדם יש לו מיליון שקל לחשב בחיסכון. איך הוא מחשב כמה הקצבה החודשית שיהיה לו בפנסיה, בלי להיכנס למחשבונים מורכבים ברשת?
שאלה בין כמה הוא. אם יש לו היום מיליון שקל.
זהו, איך עובד החישוב הזה? אם היום הוא בן 67 ויש לו מיליון שקל, איך הוא מחשב את זה?
זה בערך כ-5,000 שקל.
איך, מה הנוסחה?
הנוסחה באזור, המקדם בקרן פנסיה היום.
מה זה מקדם?
מקדם זה בעצם כמה המספר הסטטיסטי, שקרן הפנסיה מחשבת שגבר חי לדוגמה מגיל 67 ואילך. קרן הפנסיה היום מחשבת סביב ה-196 חודש. זה בעצם מה שקרן פנסיה מחשבת.
ואז
בעצם לוקחים מיליון, מחלקים ל-196, זה החשבון. עכשיו, אם הוא היום בן 70 אגב, והוא החליט היום לפרוש עם מיליון שקל בגיל 70, אז המקדם כבר נמוך יותר.
זאת אומרת, אברך צעיר, בן 25, שרוצה לתכנן לעצמו את הפנסיה, הוא לא רוצה עצמאי, לפי מה הוא מחשב את זה? זאת אומרת, כמה כסף הוא צריך לשים בצד, כמה הוא צריך לחשב את הסכום שהוא רוצה, בעצם הוא צריך לחשב לכאורה כמה הוא היה רוצה לקבל בגיל 67, נכון?
תראה, אברך צעיר, בוא נעשה רגע חשבון, אם היום הוא כאילו, הוא אומר אני רוצה לקבל, נניח הוא צריך היום, הוא רואה שהוא צריך, סתם אני ממציאה, 5,000 שקל לחודש, כן? אם היום הוא שכיר, בסדר? היום שכיר, 5,000 שקל לחודש, מפרישים מהשכר, אני אקח באזור ה-20%, זה קצת פחות.
18.5.
נכון. אז את ה-20% הללו, את ה-18.5, כמו שאתה אומר, לשים היום בתוך תוכנית פנסיה, בגיל 20, הוא יקבל יותר מ-5,000 שקל.
כמה הוא יקבל?
אפילו אם הוא ישקיע נכון וכו', הוא יכול גם להגיע ל-7,000-8,000 שקל, אם הוא מתחיל בגיל 20.
כן, אגב, יש לי בהרצאות שאני נותן, יש לי שקופית, שזה גרף שבמקום מגיע דווקא מהראל פיננסים, שהוא מציג איך משפיע המספר השנים שאתה מפקיד, מספר השנים שאתה נמצא בעצם בשוק, באפקט הריבית דריבית, על הפנסיה שלך. והגרף הזה מציג שני אנשים, אחד יפקיד $5,000 בשנה במשך 10 שנים, מגיל 25 עד גיל 35, השני יפקיד במשך 30 שנה, $5,000 בשנה, ובפנסיה, מי שיפקיד רק 10 שנים, יש לו $100,000 יותר.
נכון, כי הוא שם את הכסף, והוא עבד על, עכשיו הכסף עבד קדימה.
אבל מצד שני, אני יכול להגיד לעצמי, לפי מה חישבת את זה? ה-7,000-8,000 שקל, לפי כמה כסף?
לפי כמה כסף מה?
לפי, חישב פה, אני אברך צעיר, אמרנו, בן 25, אני שכיר, כאילו, צריך לדעת קודם כל מה השכר, ולפי זה 18%.
אז אמרתי, אם הוא רוצה, אני יצאתי מנקודת הנחה שהוא בא ואומר, אני צריך איזה 5,000 שקל לחודש.
הבנתי.
אז אני אומרת, שכיר היום, שיש לו 5,000 שקל לחודש שכר, מפרישים לו כ-18.5%, כמו שאמרת.
אז הוא אפילו הגיע ליותר.
נכון. עכשיו, אגב, אין ספק שכסף שיושב בשוק כמה שיותר זמן, הוא יכול להגיע לקצבה הרבה יותר גבוהה. זה אין שאלה, זאת אומרת, בכסף שיושב מגיל 30 עד גיל 60 ו... יכול לייצר את הקצבה הראויה. אם הוא צבר, נניח, 200-300 אלף שקל, יש מצב שהוא עושה.
אז שוב, אם אנחנו היום עם, בוא נגיד, יש לי 5 מיליון שקל בקופה, ואני לוקח את המקדם של היום, איך זה עובד לחישוב?
אז אמרנו, קח 5 מיליון, חלק ל-196 בערך, זה בערך הקצבה.
הבנתי.
יש היום הרבה אנשים שמשלבים עבודה היברידית, עובדים גם כפרילנסרים, במקביל להיותם שכירים. יש איזה שהם כללים מיוחדים לגביהם בנושא הפנסיוני?
כללים מיוחדים בסופו של דבר, באמת בן אדם צריך לעשות איזשהו חשבון כמה הוא חושב שהוא צריך לגיל הפנסיה, ולראות האם הפנסיה היום שמפקידים לו, האם מהעבודה, ואם הוא צריך לעשות איזה שהם השלמות עצמאיות. כי מהעבודה הוא מרוויח שכר נמוך יותר, ובחלק העצמאי שלו הוא לא מפריש, אז כדאי לעשות את ההשלמה בשביל להבין כמה חסר לו לגיל הפנסיה.
כעצמאי הוא לא חייב, כי יש לו בעצם
כסחיר. הוא לא חייב, נכון, אבל לא העניין של חובה, העניין הוא של תכנון.
של אחריות.
העניין הוא של חובה באמת, לא חובה חוקית, אלא חובה שלנו כלפי עצמנו.
אנחנו יכולים להסתכל על סבים שלנו, שהיה פעם חנדלח במגזר החרדי, בנושא הזה. אנחנו יכולים לראות אותם בלי פנסיה, וזה קשה. אנחנו רואים אותם גם עובדים.
אנחנו רואים את זה בעיקר על עצמאים, מבוגרים.
כן, כן.
בגילאי 70-80, שפשוט ממשיכים לעבוד.
ממשיכים לעבוד.
אני יכולה להגיד לכם שאני היום עושה לא מעט תכנוני פרישה לאנשים בגילאי 65 ומעלה. ואנשים שיש להם כסף בפנסיה, זאת אומרת שצברו כספים במהלך הדרך, ולא משכו שעזבו מקומות עבודה, פיצויים וכו', הם מגיעים עם איזשהו רוגע נפשי, ואמרה לי, איך אמרה לי אישה? היה לי שווה כל החיים להתאמץ יותר, והיום שאני מגיעה ואני פורשת, יש לי שקט אחר, ואמרת לי, אני רואה את החברות שלי לידי, שאין להם, שלא עשו את המאמצים שאני עשיתי, והיא אומרת, הבריאות גם נראית אחרת באותו רגע.
מה זאת אומרת תכנון פרישה?
תכנון פרישה זה לבוא, לעשות איזשהו תכלול, אלו הכספים שיש לי. אני צריך, שוב, כל חודש לפחות 4-5-6 שייכנס לחשבון.
מינימום.
מסודר. לא, זה כל אחד והחשיבה האישית שלו, כי יש לו אולי באמת דירה שנכנס לו כרגע, ויש לו ירושה, ויש לו...
ומתי עושים את זה?
תראה, נכון להקדים ולעשות, לטעמי, בגילי ה-20 להבין לאיפה אנחנו הולכים בכלל. בגילי ה-20-30. בגילי...
אני קורא לזה תכנון פרישה מוקדם.
כן, אבל זה בשביל להבין לאיפה. אבל אני עם הלקוחות שלי, אני אומרת להם, כל שנתיים טובות נעשה את החשיבה מחדש.
למה?
כי השוק משתנה. הנה,
אגב, ככה החוק קובע, לא? כל שנתיים לעשות איזושהי פגישה? החוק
בא ומציע לכל בן אדם פעם בשנתיים פגישה, וזה לא סתם. כי הדברים כל כך נזילים, כל כך משתנים, העבודות משתנות, הצורך משתנה, עליות המחירים הן משתנות, מה שבן אדם רואה היום, עוד שנתיים זה באמת נראה אחרת לגמרי.
ואז הוא צריך לחשב איזשהו מסלול מחדש?
נכון.
או להוסיף כסף,
להוריד
כסף, אז מה?
לא חייב להיות אפילו לפעמים להוסיף כסף, לפעמים זה יכול להיות, כמו שאתה אומר, בוא לקחת, הנה, בפעם הקודמת חשבתי שאני לא רוצה סיכון גבוה, היום אני כן חושב שאם, אין לי ברירה אם אני רוצה לייצר עודף תשואה לאורך הזמן, אז בוא ניקח לפחות על חלק, הגישות משתנות, החשיבות משתנות.
אגב, זה נקודה גם חשובה, שאפשר לקחת סיכון גבוה רק על חלק מהסכום. בפנסיה אפשר לפצל לכמה מסלולים, והרבה אנשים לא יודעים את זה. אומרים, או 100% מניות, או
0% מניות. זאת אומרת, אותם 70% לחלק.
אפשר לחלק, 20% במסלול הזה, 20% במסלול הזה, 20% במסלול הזה.
אפשר לחלק גם בין, אם שכיר הוא יכול לחלק בין הפיצויים לגמל. יש הרבה חשיבות שאפשר לעשות, אם זה קרן השתלמות, אפשר הבא לקחת לדוגמה סיכון, או הפוך, דווקא קרן השתלמות, לא, כל אחד עם החשיבה שלו, אבל אם דיברנו מתי לעשות את התכנון, אז בגיל ה-20-30 שמתחילים את עולם העבודה והתעסוקה, חשוב לעשות איזושהי חשיבה, ולאיפה אני הולך, ומה אני ארצה, ומה אני אצטרך וכו'. בגילי ה-50 חובה,
מה קורה אז? כי למה אני שואל את זה? כי אני רואה היום, בעיקר בתשואות שאני מסתכל באתר גמל מיינט, אז אני רואה שם, אני הולך לפנסיה ורוצה לבדוק מה החברות עשו, ואני רואה, יש קופות עד גיל 50, ו... מאוד רציתי לשאול, מה זה קופות עד גיל 50? כשאני בן אדם בן 29, מפריש, זה נכנס תחת קופה שנקרא עד גיל 50?
זה מסו, אתה מדבר על מסלול השקעה.
כן,
ברור. בעצם הקופות החדשות היום, אוטומטית, אם לא בחרת, נגיד, מעסיק הכניס אותך למיטב דש, סתם דוגמה, אוטומציה. האוטומציה באה ואומרת, יש מסלולי השקעה לפי גיל, מתחת לגיל 50, לוקחים סיכון גבוה יותר, על מנת לייצר צורה יותר גבוהה.
גבוה יותר או מסלול גבוה? מסלול סיכון גבוה?
סיכון גבוה.
סיכון גבוה. כן, זאת אומרת, הוא משקיע את זה באמת בסיכון גבוה.
יותר גבוה.
הבנתי.
עדיין יכול להיות שזה לא מתאים לחשיבה האישית שלך, כי אתה תבוא ואתה תגיד, אני רוצה עוד יותר גבוה. אבל...
זאת אומרת, זה לא 100% מניות.
כן.
הבנתי.
אבל זה מסלול עם סיכון יותר גבוה מהסיכון הבא בתור שהוא לגילאי 50 עד 60, ואז יש מסלול לסיכון גילאי 60 ומעלה.
זאת אומרת, ככל שאנחנו מתקרבים לגיל הפרישה, אנחנו צריכים לרדת בסיכון.
שזה נכון לעשות את זה, כן. זה אוטומציה, אם לא בחרת, זה אוטומציה.
ואם בחרתי והגעתי לגיל 50, מה קורה בגיל 50? זה עובר ל...
לא, אם בחרת, שוב, אם בחרת במסלול שהוא לא נקרא מסלול תלוי גיל, הלכת היום והחלטת ללכת למסלול 100% מניות.
אז זה נשאר עד הודעה אחרת.
עד הודעה אחרת. ולכן עוד יותר אני אבוא ואגיד, כל שנתיים תבוא לבדוק.
מה המצב?
נכון.
ואם כן בחרת, אז עד גיל 50, הוא בסיכון גבוה, מיל 50 עד 60?
הוא בסיכון נמוך יותר. נמוך יותר, ובגיל 60 ומעלה הוא סיכון ממש נמוך.
אנחנו מדברים הרבה על גיל פרישה. מה ההמלצה החשובה שהכי חשובה שיש לך לאנשים שמתקרבים לגיל פרישה?
דבר ראשון, לבוא להבין לאיפה הם הולכים, מה הולך להיות להם. זה אחד, הרבה אנשים לא מבינים בכלל מה הולך להיות הסכום שהולך להיות להם בגיל הפרישה. הם חיים באיזושהי תחושה שהולך להיות להם X, וזה בכלל Y. לפעמים הם חושבים גבוה יותר וזה נמוך יותר, ולפעמים הם חושבים נמוך יותר וזה גבוה יותר. כל אחד בתפיסה שהוא החליט במהלך חייו. אז כן, דבר ראשון, חשוב להבין לאיפה אתה הולך, מה הולך להיות. ואחרי זה חשוב לראות איך אתה ממצא את הכספים שלך, איך נכון לך באופן אישי למצוא את הכספים, וזה יכול להיות מאוד שונה מאחד לשני.
שאלת סיום, מה הטיפ הכי חשוב שהיית רוצה לתת למאזינים שלנו, בנוגע לפנסיה כמובן?
א', לדעת לאיפה אתם הולכים, זאת אומרת, מה הולך להיות, מה האפשרויות שאתם יכולים לקחת בידיים ולהחליט, או לעשות שינוי לגביכם באופן אישי, ולעזור לכם במהלך הדרך. ב', אחת לתקופה באמת לבוא ולשקול את הדברים שנית, וכמו שאמרת, לחשב מסלול מחדש.
זה אגב דבר שהוא לא פופולרי, אנשים לא מכירים את זה, שהם מגיעים לסוכן אחת לתקופה, להתייעץ על הפנסיה, זה נשמע לנו מוזר כזה.
זה לא מוזר בכלל, אני עושה את זה היום גם עם ארגונים, ויש לי ארגון שעשה לפני 3 שנים, שילם עבור העובדים שלו לעשות חשיבה מחדש, והיום הוא חשב ששוב, והעובדים...
משנים דברים? זה מה שרציתי לשאול.
כן, גם משנים דברים, גם שהם בזמנו הם קיבלו המלצות ולא עשו. פתאום הם אומרים, רגע, היום בגילי, בגיל 45, אוי, זה נראה לי הרבה יותר חשוב, ועכשיו הם הגיעו אחרי, או שהם עברו איזשהו אירוע. ואגב, כן בסופו של דבר, מה שאני רואה לפחות מהסיפורים האישיים שלי, מה שלי שינה כאילו את החיים, בקטע של פנסיה, יש לי לקוח שהוא עד היום הוא לקוח שלנו, הוא הגיע, הוא עבד באיזושהי ישיבה, כמנהל טכני של הישיבה, ויום בעיר אחד היה לו, גילו אצלו את המחלה, בחור צעיר, רווק, אבל מה, המעסיק היקר שהיה אותה ישיבה, לא שילם בצורה מסודרת לתוכנית הפנסיה.
שזה אגב דבר חשוב מאוד מאוד לבדוק, זה מה שרציתי לסיים איתו, אני כבר אגיד אותו.
אז נכון שחשוב לבדוק, אבל לפעמים גם שעובד אצל מעסיק, זה לא נוח ולא נעים. ולא שולם בצורה מסודרת, והוא גם עזב אצלו בגלל התשלום המסודר, ועבר למעסיק מאוד מאוד מסודר. אפילו משרד עורכי דין, אבל המעסיק הקודם לא שילם מסודר, ובין תקופת הזמן הזאת התגלתה המחלה. הסימנים הראשונים, מה שגורם למצב שהוא יכול ליפול בתביעה של יכולת עבודה, שבסופו של דבר הוא יגיע לשם. והעצם הליווי האישי והעזרה, כשהמעסיק הזה ישלים את התשלומים, והם יחשבו כאילו שולמו במועד הנכון, זה מאוד בעייתי, אבל זה עבד. ועד היום, עד היום, אני מדברת איתך למעלה מ10 שנים קדימה, משולמת לו תביעת נכות. ומאז עבר השתלת ריאות, והוא נחלים מהמחלה, אבל הוא עבר דברים נוספים, אבל זה דבר שמשנה חיים.
אז בזה נסיים נראה את הפודקאסט הזה, ונגיד לכל המאזינים שלנו, תיכנסו לתלוש של המעסיק, תראו קודם כל אם בתלוש מופיע,
הפרשת פנסיה. לא, לא רק בתלוש.
ואחר כך, אחרי התלוש, ללכת לקופה עצמה, ולבדוק באמת האם הופרשו כל התשלומים שצריך במועדם, כמו שאת אומרת, ולבדוק כמובן אחר כך גם את המסלול, את הדמי ניהול, ובעזרת השם שיגיע
חשוב ל... חשוב לליווי, חשוב מאוד לעשות ליווי במהלך הדרך. כן, כמה שהבן אדם הוא מבין, ויש כאלה שבהחלט מבינים, אבל עדיין ליווי
לבוא
מהיר, מהיר
עם איש מקצועי פעם בשנתיים.
נכון.
יפה מאוד.
שירה שפקס, מנהלת תחום פנסיונים בירשוי 360. תודה רבה.
תודה רבה.
פלוס מינוס, מדברים על כסף בחוכמה.
בהגשת שולם פקשר ופישל רוזנפלד.
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החרדית.